אז אנחנו ביום השני, בערב של היום השני של הריטריט. כבר הסתברו, כפי שעלה בקבוצות, הסתברו חוויות והתנסויות ומבט על החוויות, על התרגול. שבאמת מעיד על העבודה הרצינית והעמוקה שאתם ואתן עושים ועושות כאן. ומאוד מאוד מחמם את הלב באמת, ולהכיר תודה על על הרצינות ועל המחויבות ועל הנכונות באמת להיות כאן ולהביא את עצמכם ואת עצמכם לכאן. ורציתי בשיחה שלי הערב להציע מבט או כמה אפשרויות להתבונן כמו איזה מין מסגרת על שתאפשר לנו להתבונן על מכלול החוויות שלנו, החוויות שאנחנו חווים ברגע רגע במדיטציה ומחוץ עליה, אבל להתבונן על על כל המכלול הזה בעיניים של דרמה, בעיניים של הדרך ש המסורת הזו מציעה לנו. ויש משפט מאוד מאוד מוכר, מאוד מאוד ידוע לפחות לחלקכם, ככה הוא המשפט או שורת השיר שפותחת את הדמפדה, אחד מהקבצי הדרשות ה היותר ידועים, הייתי אומר, של הדרך הבודיסטית. והמשפט הזה, או בית השיר, או השורה הראשונה, אם לדייק, של בית השיר הזה, אומרת את הדבר הבא. היא אומרת כך, הדברים כולם, התודעה מקדימה אותם. הדברים כולם, התודעה מקדימה אותם. התודעה ראשית עבורם, הם עשויי תודעה. הדברים כולם. כשנאמר הדברים כולם, זו הזמנה להתבונן ולהבין שפה מדובר על כל מכלול החוויה האנושית שלנו. הדברים כולם. כל מה שנחווה, כל מה שנקלט, כל מה שאנחנו חודר מבעד לדלתות החושים ועובר עיבוד בתודעה. והאמירה הזו היא מאוד מאוד רדיקלית. מכיוון שאם מבינים אותה לעומק, אז היא מציעה לנו כבר את האפשרות להתעורר. כבר את האפשרות לצאת לדרך שמובילה לחופש. כי אם הדברים כולם, כל מכלול החוויה האנושית שלנו, הדברים כולם מקורם, עשויים בתודעה, התודעה הראשית עבורם הם עשויי תודעה. המשמעות היא שאם אנחנו נלמד להכיר את התודעה, קודם כל, מה שנקרא תודעה, אם אנחנו נלמד להכיר את הדרכים שבהן התודעה פועלת, עובדת, מתפקדת, את הדרכים שבהן התודעה מתבוננת, חובה, את המציאות, את עצמנו, את העולם, דרכים שבהן התודעה בונה את מכלול החוויות שלנו, ממש את חוויית הקיום שלנו. התודעה, אם התודעה יודעת לעשות משהו, זה לבנות, להתבונן ולבנות, אם נלמד לעבוד עם זה, אם נלמד להכיר את זה, אם נלמד לפגוש עם זה בדרך שמוצעת לנו כאן, אז אנחנו כבר נוגעים ישירות במפתח לחופש. העבודה צריכה לעשות, לשם כך התכנסנו כאן, כמו שאנחנו אומרים, העבודה צריכה לעשות, אבל המפתח כבר בידינו. וזו ההצבעה המאוד מאוד רדיקלית של הדרך הזו. והרבה מאשימים את את הבודהיזם, את הבודה, את הדרך הזו. יש איזה מין תווית של פסימיות, כן? הבודהיסטים האלה, הבודה הזה, כל הזמן מתעסקים עם הסבל, נכון? הבודהיסטים האלה שכל הזמן מתעסקים עם הסבל. הבודה לימד על סבל, זו האמת הראשונה. אבל מה לנו לזה? אנחנו באנו לכאן, אנחנו הגענו לדרך הזו כדי להשתחרר מסבל. כן? כדי אולי לשים קץ לסבל, כדי לא לסבול. והנה הבודה מוליך אותנו, או הדרך הזו מזמינה אותנו לשם. ובאמת הבודה מדבר על הסבל כעל האמת הנאצלת הראשונה בין ארבעת האמיתות. האמת הנאצלת הראשונה, כן. אבל כשאנחנו שומעים את זה, ולא פעם שומעים את זה, אז יש איזה מין התקוממות פנימית, שהיא מאוד מאוד, אגב, מאוד מאוד מובנת ומאוד מאוד אנושית, כן? וצריך להכיר בזה. אנחנו לא רוצים לסבול. אנחנו פשוט לא רוצים לסבול, לא רוצים לדעת סבל, לא רוצים לכאוב. לא רוצים את כל הביטויים האלה. ולכן הדרך שלנו, הדרך הלא מאומנת או לא מיומנת, או הדרך שעדיין לא התחילה לצעוד בנתיב הזה, כן? תנסה את כל מה שבן אנוש או בת אנוש ינסה לעשות תמיד. זה ברירת המחדל שלנו. אנחנו לא נרצה לפגוש סבל. אנחנו נצא לחמוק מסבל, אנחנו נצא למצוא דרכים שמקלות על סבל, ואין אנושי מזה. ממש אני מזמין אתכם ואתכן לא לראות את זה כאיזה ביטוי לגנאי, כן, אנחנו... לא, זה התגובה הכי אנושית, הכי טבעית, הכי מובנת. אחד המורים שלי פעם אמר את זה בצורה יותר ככה יפה וחדה, אומר, הדרכים שלנו, כל דרכי החיים הלא מיומנות שלנו, הן דרכים עוקפות סבל. דרכים עוקפות סבל. והדרך הבודיסטית היא דרך שונה. היא דרך חוצת סבל. זו הזמנה. הזמנה שהפוטנציאל בצידה. ובאמת, הכל דוקה. הביטוי דוקה, הכל דוקה. כן? ולא פעם השאלה הזאת עולה בצורות כאלה, בצורות אחרות. זה מדכא, איפה שמחת החיים. ובאמת, כל מי שמשתתף בריטריט אחד או שניים, אתם מכירים את שמענו את זה לא מעט, את הפרצופים הארוכים, כן? שמסתובבים, נרצה או לא נרצה, שסבל העולם על כתפינו, זה הלך לנו ולא הלך. שוב, אני איתכם. לא במקום אחר. לא שומעים? ככה, ככה? מה לעשות? את יכולה להגביר? עכשיו יותר טוב? הנה, עכשיו אני שומעת. אוקיי. כן. אז אנחנו מכירים את זה. אבל הגישה של הבודה לשאלה הגדולה הזו של הסבל היא אחרת. היא אחרת. אני לא רוצה להגיד אופטימית, פה אמרנו פסימית, אני לא רוצה אופטימית, היא יותר ריאלית, אבל היא בפירוש שונה. כי הוא אומר בפירוש שבני אדם יכולים לשים קץ לסבל. וזו הצרה. בני אדם, זאת אומרת אנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו, אמרתי את זה בשיחת הפתיחה, יכול לשים קץ לסבל. להכחיד אותו ממש בחיים האלה כאן ועכשיו, בגוף הזה ובתודעה הזו. וקביעה כזאת נחרצת, אני לפחות, אולי אני לא מכיר מספיק, אבל אני לא מכיר בשום דרך רוחנית אחרת. ככה שיש יש המון אחריות לומר כזה דבר, או להצביע על כזה דבר, כל כך רדיקלי, כאן ועכשיו. אז החדשות הטובות הן שיש מרפא לסבל. אבל כדי להשתמש בתרופה, והבודה עבד כרופא הודי מסורתי, זה דרך טובה להתבונן על הדרך, על התורה, כן? כדי להשתמש בתרופה חייבים ללמוד לעשות את זה במיומנות. כי אם ניקח קופסה שלמה של אקומול, היא פשוט, היא לא תיטיב איתנו. אז צריכים ללמוד איך להשתמש במה שמוצע לנו כאן. ואת האמת הנאצלת הראשונה, את האמת של הדוקה, הבודה אומר, יש להבין. יש להבין. כי אם לא נבין כיצד נוצר הסבל על כל ביטוייו בחיינו, כן? מה המקור שלו, לא נוכל פשוט להשתחרר ממנו. אתם יודעים, ברגע שאנחנו רואים איך משהו נבנה, כל דבר. אני כשהייתי ילד קטן, תמיד אהבתי לפרק את הכל. שצעקו עליי וירדו עליי, הורים וזה, אמרתי, בסדר, אני פירקתי, אם פירקתי, אז אני אדע להרכיב חזרה. אז פה אנחנו הולכים הפוך, אנחנו אומרים, אם נלמד איך משהו נבנה, אנחנו גם נדע איך לפרק אותו, אם אנחנו מדברים על סבל. כי אם אנחנו נמשיך לנהוג על פי האסטרטגיה הקיומית היחידה שמנהלת אותנו, ניתן לומר, לרדוף אחרי כל מה שנוח, כל מה שמחמיא, כל מה שנעים לנו, ולהתחמק, להרחיק, להדחיק, להכחיש את כל מה שמאיים עלינו, את כל מה שפוגע בדימוי העצמי שלנו, ולא נעים לנו, לא נוכל אף פעם לשים לו קץ. פשוט לא נוכל. וכדי ללמוד איך נוצר הסבל, הבודה, שהיה מאוד מאוד מתודי, הלימודים הם מאוד מאוד מסודרים. מי שמכיר את הלימוד לעומקו, מכיר את הרשימות באמת האינסופיות והמאוד מאוד מתודיות, כי הבודה היה באמת פדגוג גדול. הדרכים שבהן הוא לימד, האופן שבו הוא הציג את את הלימוד הכל כך רדיקלי הזה, זה תמיד מאוד מאוד מונגש בצורה מאוד מאוד מובנית, מתודית, מסודרת. אז כדי ללמוד כיצד נוצר הסבל, הבודה מאפיין את הקיום על פי שלושה חוקי יסוד, ניתן לומר כך, או מאפיינים, שההבנה הנכונה שלהם תאפשר לנו להאיר באלף ובעין, כן? את הגישה השגויה שלנו למציאות שבעטייה של הגישה הזו אנחנו פשוט סובלים. אם נוכל לראות את המאפיינים האלה, שתכף אני אפרט אותם, אם נוכל לראות, להסתכל עליהם כעל אופנים שבהם אנחנו יכולים להסתכל על המציאות, פשוט דרכי הסתכלות, דרכים שבהם אנחנו יכולים להסתכל על המציאות, כן? מתוך בחירה מיומנת, כן? אם אנחנו נלמד לעשות את זה, אם אנחנו נלמד להתבונן כך, כן? אנחנו נוכל גם לראות את המציאות בבהירות, יותר נכון, נוכל לראות את הדרכים הלא מיטיבות ואת הדרכים המיטיבות שבהן התודעה בונה מציאות. אז אניצ'ה זה מאפיין הארעיות, החלופיות, העובדה שאין תופעה אחת במציאות שהיא קבועה, שנצחית, ש לא משתנית, נשארת כפי שהיא. אז שוב, זה לא בודהיסטי, זה שהמציאות משתנה, זה שדברים משתנים ללא הרף, כולנו יודעים. באמת לא צריך לשבת הרבה שעות, כל כך הרבה שעות במדיטציה כדי לגלות את זה, אנחנו יודעים את זה מגיל מאוד מאוד צעיר, זה לא, גם הקביעה שיש שינוי בחיים, יש שינויים בחיים, לא תפתיע אף אחד. מגיל צעיר. אבל לתפוס את החיים עצמם, את החיים עצמם כשינוי, את החיים עצמם כזרימה, כתנועה בלתי פוסקת, כתהליך שגם אנחנו, גם אנחנו, אני, אתם, כל אחד מאיתנו, הוא חלק בלתי נפרד ממנו, זה כבר דבר אחר. לתפוס את זה כך. אם היינו מדברים על החיים, אנחנו יכולים לומר שבחיים יש שינויים, כן, הכל משנה, הכל זורם, אבל לומר החיים ולעשות את זה כמו, איך עושים בחשבון, לשים את הסימן הזה ששווה, ובצד השני של המשוואה הזאת, לכתוב שינוי, לכתוב ארעיות, לכתוב חולפיות, זה כבר שונה, זה כבר אחר. זה כבר להתבונן על זה בדרך אחרת. מדוע? למה זה לא קל? מכיוון שאנחנו פשוט חוששים מהשינוי, פוחדים מהארעיות, מחוסר הוודאות של מה שיזמן לנו הרגע הבא. הרבה פעמים שאנחנו מלמדים מדיטציה, יש הזמנה כזו. האם אנחנו באמת יכולים לראות או לבדוק את האופן שבו אנחנו פוגשים את הרגע הלא נודע הבא? וכל רגע הוא הלא נודע הבא. לא השעה הבאה, לא היום שלמחרת. הרגע הזה. איך אנחנו פוגשים את הלא נודע? ואנחנו חוששים מהמפגש הזה. כי בסופו של השינוי המרכזי שהוא החיים שלנו, שהוא חיינו, ממתין לנו המוות הבלתי נמנע. זה אולי הדבר הוודאי היחידי שיש, הוא קבוע בחיים האלה. והפער הזה בין הדבר היחיד בחיים שלנו שהוא ודאי, לבין חוסר הידיעה לגבי העיתוי שלו, גורם לנו לחפש ביטחון, גורם לנו לחפש ודאות כלשהי, לנסות אולי לעצור את תהליך השינוי הזה, לקבע אותו, הייתי אומר, בנקודות שנוחות לנו, שנעימות לנו, שלא מאיימות עלינו, לאחז בדברים שיפוגגו איכשהו את התחושה הקיומית הקשה הזו. אז כל מה שנסתכל עליו, כוח, נכסים, יוקרה, אידיאולוגיה, יחסים, כל כולם, כל מה שאנחנו מנסים לאחז בהם, כן? כולם נועדו בעצם לצמצם את החרדה הקיומית שלנו מפני היום שאולי לא נהיה כאן יותר. אבל זו דרך הסתכלות אחד, זה מבט אחד, לא בהכרח מיטיב. מבט אחר יאמר, או דרך הסתכלות אחרת על אותו מאפיין קיום, על אותה אניצ'ה, כן? יכול לומר שבלי שינוי אי אפשר לצמוח. בלי שינוי אין חיים, אין צמיחה. בלי שינוי אין התחדשות. בלי שינוי הצמחים לא יכולים לצמוח, וגם אנחנו כבני אדם. רשמתי לי פה יחסים וזוגיות, זו דוגמה נהדרת לכך. ממש דוגמה מאוד מאוד שממחישה את זה. כן? כשאנחנו מקבעים בכל מערכת יחסים שיש לנו, כשאנחנו מקבעים את היחסים בינינו, כשאנחנו מתייחסים אל בן או אל בת הזוג שלנו, או לילדים שלנו, כל מערכת יחסים אינטימית, כאל אדם כל כך מוכר וצפוי, שלא פעם אנחנו יודעים מראש, לא רק מה הוא יאמר, מה היא תאמר, אלא איך הוא חושב הרבה פעמים. כן? אנחנו פשוט ממיתים ומעקרים בעין את היחסים שבינינו. אנחנו מנטרלים את גורם השינוי, אנחנו מנטרלים את גורם ההפתעה, מדכאים אותו, את האפשרות בכלל לחידוש, את האפשרות לצמיחה. אנחנו מייבשים את הקשר ואנחנו ממיתים אותו, מחניקים אותו. ואז הרבה פעמים בשעת משבר אנשים מתקוממים, שאתם מכירים את המשפטים האלה, כן. מה קרה לך? מה קרה לך? אתה לא הבן אדם שהכרתי לפני כך וכך וכך שנים. נכון, זה נכון. אני לא הבן אדם שהכרתי, אני לא הבן אדם שהכירו אותו, כי גם אנחנו נמצאים בתהליך של שינוי, בתהליך של אניצ'ה, בתהליך של צמיחה ותהליך של התפתחות, ודאי שאנחנו לא אותו אדם שהכרנו. אנחנו אפילו לא מבחינים הרבה פעמים באבסורד שבטענה הזו, כן, בטענה, אתה לא אותו אדם שהכרתי. איך אני יכול להיות אותו אדם שהכרת או שהכרתי, עברו 10, 5, 20 שנה, אולי יותר. אבל אם הגישה שלנו לקשר, וזו רק דוגמה, אנחנו יכולים לקחת את זה לכל היבט של החיים שלנו, כן? כל היבט של קשר. אם הגישה שלנו לקשר, אז היא כאל מערכת דינמית, מערכת באמת לא צפויה שמשתנה ומתחדשת, משתנה ומתחדשת כל הזמן, בדיוק כפי שאנחנו משתנים ומתחדשים, מתפתחים, צומחים, לא נשארים על עומדנו, כן? אז אנחנו אולי נהיה גם מודעים לצורך שלנו להשקיע, להשקות, לטפח את היחסים בינינו, ואז נוכל אולי גם להתענג על השינוי ולקדם אותו בברכה. דווקא כגורם שמחיה את הקשר, שמצמיח, שמרענן, שמלכלך. ושוב, זו רק דוגמה אחת, מחיה. וזו דרך אחת משחררת, רק כדוגמה, דרך אחת משחררת, להסתכל על המאפיין הזה של הקיום, על אותה אניצ'ה. עניין של בחירה, עניין של מודעות לאפשרות, עניין של אימון, בעניין של אמון, סדה, אמון. אמון ביכולת אכן לאמץ ולהבין שאלו דרכי הסתכלות. פשוט דרכי הסתכלות. אז זו דרך משחררת, הייתי אומר, להסתכל על המאפיין הזה של הקיום. אנטה, היא המאפיין הנוסף של המציאות, מקובל לתרגם אותו כלא אני, לא אין אני, אין אני זה תרגום לא נכון של המונח הזה, אלא כלא אני, כהיעדר אני. וגם כאן התחושה שנלווית הרבה פעמים למושג הזה היא של פחד, של איום, אחרי הכל מדובר בתפיסה הכי אינטואיטיבית של הקיום שלנו, כן? המהותית ביותר לקיום שלנו כאינדיבידואלים, כאנשים, כבעלי אישיות עצמאית. וכעת באה הדרך הזו, באה בודה ומציע לנו להרוס את הבניין הזה. אני, הדבר הוודאי, היחיד אולי, הראשוני הזה, הבסיסי, האינטואיטיבי בחיי, זו אשליה, זה תעתוע, מילה יותר מדויקת, זה תעתוע. וגם על זה אפשר ללמוד להסתכל בדרכים אחרות, בדרכים משחררות. כן? אם נתבונן פנימה ונשאל מהי התחושה שהכי אולי מעיקה עלינו, הכי מאיימת עלינו, הכי מייאשת, הכי מדכאת, נגלה אולי משהו מפתיע. האם התחושה הזו, כן? היא לא דווקא הרגשת חוסר האונים שלנו, חוסר המשמעות, תחושת האני הקטן הזה, הנפרד, הבודד מול כל העולם הזה, מול כל האחרים, מנוכר, שם בחוץ. כן? כי זה, הרבה פעמים אנחנו תופסים את עצמנו, כן? מדברים על אנטה, אנטה התחילית, האה זה השלילה שצמודה לאטה. אטה זה עצמיות, זה עצמי. אז להיות אטה, לא אנטה, להיות אטה, כן? זה לא מעט תחושה של בדידות, תחושה של אני נפרד, תחושה של אני מול, כן? הרבה פעמים התחושה הזו יכולה גם להתחלף לתחושה של בדידות, כן? זו תחושה שמעיקה, בפעמים אנחנו תופסים את עצמנו כך, אבל זו התחושה האינטואיטיבית שלנו, זה מה שחשוב להבין, כן? אבל אם אנחנו נקשיב טוב טוב לבודה, ככה באוזניים גם של דרמה, טוב טוב לבודה, נגלה שהוא אומר משהו אחר, מאוד שונה. הוא לא אומר שאנחנו לא קיימים, שאנחנו איננו באיזשהו אופן. הוא רק אומר שאנחנו לא קיימים באופן שבו אנחנו רגילים לתפוס את עצמנו. כמישהו בעל מהות, איזושהי ישות קבועה ונפרדת. זאת אומרת, אין אני, זה לא אני כפי שאנחנו תופסים אותו. במובן יותר עמוק, אין אני, אין אני, אין תפיסת אני, אין חוויית אני, כן? במנותק מאחרים, במנותק מכל מה שסובב אותנו, לא רק אנשים, כל מה שסובב אותנו, כן? ללא תלות בכל מה שסובב אותנו, בכל מי שסובב אותנו. אין מחשבה אחת, אין דיבור אחד, אין פעולה אחת, שלא מושפעים ולא משפיעים על כל האחרים סביבנו. אנחנו קשורים ותלויים בהוויית גומלין, זה בזה, זו בזו, בכל מה שסובב אותנו, בכל מי שסובב אותנו. ככה שאנחנו אף פעם לא באמת לבד. אנחנו אף פעם לא באמת לבד. וכשתופסים את החיים באופן הזה, שרואים בראייה בהירה, מעצים את דרך ההסתכלות הזו, גם על המאפיין הזה, כן? תחושת הניכור הזו נעלמת, אולי הפחד אפילו שוכח. ואנחנו יכולים ללמוד להיות לבד, אבל לא בודדים. ואפילו להתחיל באיזשהו אופן, באיזשהו מקום, להנות מהלבדיות הזו. מהקשר המחודש הזה עם עצמנו. מהאינטימיות הזו שאולי מאפשרת לנו להתחיל ולהתבונן גם בחלקים הפחות נעימים שלנו, לקבל אותם, לאהוב אותם, לחיות איתם בשלום, להתחיל לתפוס ולהכיל את עצמנו כפי שאנחנו. וגם זו דרך מאוד מאוד משחררת להסתכל על הקיום, על המאפיין הזה של אנטה. דוקה, המאפיין השלישי של המציאות, ואותה תחושה של אי נחת. שוב, התרגום של דוקה לסבל הוא מאוד מאוד בעייתי, לכן אני לא אוהב לדבר עליו במונחים האלה. כן? דוקה זה כל תחושה הכי קלה של אי נחת, של חוסר סיפוק, של חוסר סביעות רצון, של משהו שחסר, של משהו שיכול היה להיות אחרת. והמאפיין הזה של דוקה קשור ומשולב עם שני המאפיינים האחרים, עם אנטה ועם אניצ'ה, עם שתי דרכי הראייה הקודמות. מכיוון שאנחנו תופסים את עצמנו כבעלי אני נפרד, מתמשך וקבוע, בגלל שאנחנו תופסים את עצמנו ככה, בגלל שאנחנו לא רואים את עצמנו בבהירות, אנחנו מחפשים כל חיינו אחרי דברים נעימים שיבצרו את התחושה הזו, שיגננו עליה באיזשהו אופן, ונמנעים מהדברים הלא נעימים שמאיימים על התחושה הזו. אבל מכיוון שאין משהו קבוע שנוכל לאחז בו, אין שום דבר קבוע שנוכל לאחז בו, והוא יישאר כך, מושלם כפי שרצינו, נותן ביטחון כפי שרצינו, מספק כפי שרצינו. כי הכל חולף, הכל משתנה, הכל הרעי, כי אין דברים מושלמים, כי אין בכלל דברים, אין דברים. אם יש, אז יש תופעות, וגם זה מוצא לחקירה, כן? אז אם אנחנו מנסים לפעול באופן הזה, או שאנחנו מופעלים יותר נכון באופן הזה, אז אנחנו חוזרים ומתנסים, ונשוב ונחזור ונתנסה שוב ושוב, באותה תחושה מוכרת של אי הנחת הבסיסית שלנו, אותה דוקה. וכשהבודה מדבר על הזיהומים, על מה שאוכר את התודעה, על מה שאוכר את הראייה הבהירה שלנו, כן? שמייצר את הסבל בחיינו, הוא מתכוון בדיוק לכך, לחיפוש הנצחי הזה, לתנועת המטוטלת הזו, בלתי פוסקת הזו בין ההשתוקקויות שלנו לסלידות שלנו, בין המשיכות לדחיפות, התנועה האוספת והתנועה העודפת. כן? בין הדברים שאנחנו רודפים אחריהם והדברים שאנחנו בורחים מפניהם, שמקור כולם בצורך לגונן על אותה תחושה בסיסית של אני, אני כמהות קבועה ונפרדת. הבעיה היא שכמו בבדיחה המפורסמת על על המטבע שהלך לאיבוד, אתם מכירים את זה, מחפשים אותו מתחת לפנס, גם אנחנו במידה רבה מחמיצים את העניין. לבודה יש סוטה, יש דרשה נפלאה. נפלאה היא מתורגמת לעברית בספר, מי שמכיר, של קרן ארבל, גם אחד ספר מאוד מאוד חשוב ומומלץ. זה הדרשה לרוהיטסה. רוהיטסה זה שם גיבור הדרשה הזו. אותו רוהיטסה שהיה הבן של דבע, לא ניכנס, זה פחות חשוב, זה הפן היותר אולי מיסטי של העניין. הבודה היה לו שיח ושיג לא רק עם בני אדם כמונו, גם עם אלים, עם דבעות, עם יצורים שמימיים כאלה ואחרים. אז אותו רוהיטסה, אותו בן של דבע, מופיע יום אחד, מופיע ושואל את הבודה שאלה שכנראה מטרידה את כולנו. הוא שואל אותו ככה, האם אפשר להגיע לקצה היקום, למקום שבו מסתיים מעגל הסבל או הדוקה, הסבל האנושי, הקיומי, שבו כולנו נתונים, אותו מעגל של לידה, של הזדקנות, של מוות. הוא אומר שאם יש איזה מקום שבו אנחנו נוכל לנוח סוף כל סוף, יש איזשהו מקום, יש איזשהו מקום שאליו נוכל להגיע, שם הסתיים המרדף הזה שתיארנו וכולנו מכירים אותו. כן? והבודה עונה לרוהיטה, אני לא אספר כאן את כל הדרשה, היא ממש מציע לכם לקרוא, היא פייפיה. והבודה עונה לו בקצרה ובאופן חד, כדרכו של הבודה, אומר, אין מקום כזה. אין מקום כזה. ואותו רוהיטסה אומר לו, אבל אני עברתי חיים שלמים עברתי בחיפוש אחרי המקום הזה, היו לי יכולות על אנושיות וזה, ועכשיו אתה בא ואומר, אין מקום כזה. הוא מאשר לו שהוא באמת לא הגיע עד לקצה היקום, ובאמת הוא מצדיק את החוויה שלו שאין מקום כזה. הוא אומר, אין מקום שבו אתה, אבל אז הוא מוסיף, לבודה תמיד יש מין פאנצ'ליין כזה, או השורה בתחתית הדרשה. הוא מיד מוסיף, למרות הדברים האלה, למרות מה שאני אומר לך שאין מקום כזה, כן? הוא אומר לו, עליך לדעת כי בגוף הזה עצמו ובתודעה שלו נמצא היקום כולו. זאת אומרת, אותו רוהיטסה מחפש איזשהו מקום, איזושהי דרך שיש לעשות, כן? ולהגיע אל קצה היקום הזה. ובודה אומר לו, אין דרך כזו, אבל מה שאתה מחפש, כן? היקום כולו, במילים של הבודה, נמצא, הוא בגוף הזה ובתודעה האנושית הזו. כן? זאת אומרת, במילים אחרות הוא אומר לו, המסע שלך די מיותר, למרות שיש לצאת למסע. עם שורות אחרי כן הוא אומר שבלי לצאת לדרך הזו, לא מגיעים אל המקום ש... שרוהיטסה מחפש. זאת אומרת, רק מי שיודע את סוד היקום, זאת אומרת, רק מי שמבין שהעולם כולו נמצא בתוכנו, ניתן לומר, כי בדיוק כפי שאנחנו חלק בלתי נפרד ממנו, כן? יכול להשתחרר ממעגל ההשתוקקות, האשליה והסבל שנגרם כתוצאה מהשוטטות האינסופית הזו, בחיפוש אחרי איזשהו חוף מבטחים, נירוונה או כל שם אחר שניתן למסעת הנפש הזו. זאת אומרת, רק כשאנחנו מבינים שאנחנו בעצם זה העולם כולו, אנחנו העולם כולו, החיפוש נפסק. ואפשר לעצור ולנוח בדיוק במקום שבו אנחנו נמצאים ברגע הזה, על חוסר השלמות שבו מבחינתנו. על חוסר השלמות שבו מבחינתנו, בתפיסה שלנו. כך שאם אנחנו מבינים, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו מבינים שהחיפוש והמציאה הם לא באיזה קצה של איזשהו יקום שאנחנו אולי מציירים לנו. המסע הוא כאן. המסע הוא תמיד כאן, והמסע הוא תמיד ברגע האחד והיחיד הזה. איפה שאנחנו נמצאים. איפה שאנחנו נמצאים וברגע שאנחנו נמצאים. וגם זו דרך משחררת להסתכל על המציאות. וכאן בדיוק נכנס התרגול לתמונה. כי אם אנחנו אומרים, אני חוזר למשפט שאיתו התחלנו, הדברים כולם, התודעה מקדימה אותם, התודעה הראשית עבורם, הם עשויי תודעה. המשמעות היא שאם כל העולם, כל העולם זה כולל אנחנו עצמנו, פשוט נברא בתודעה שלנו בכל רגע ורגע מחדש, מה שזה אומר שעלינו להכיר את התודעה הזו. ללמוד את דרכי הבנייה שלה, ללמוד את דרכי ההסתכלות שלה. ללמוד את האופנים שיוצרים את חוויית המציאות שלנו, את כל מערך התפיסות שלנו, את כל מה שאנחנו משליחים על דברים חיצוניים, על איזשהו עולם. וזה לא שולל קיום של כל דבר, רק מזמין אותנו להכיר את המנגנון, להכיר את השורש. יש לי רופא שיניים, אספר לכם, אם תרצו אני אתן לכם את הטלפון. רופא נהדר, באמת. כל המשפחה אצלו כבר שנים, ובאמת רופא מעולה, רופא נפלא. זה פרומו לה. אתה רוצה את הטלפון או שלא שומעים? אוקיי. אוקיי. אז אני אומר שיש לי רופא שיניים נהדר. באמת. אבל הוא לא עושה טיפולי שורש. אני אומר לו, למה, יוסי? למה? למה, למה לענות אותי? למה לשלוח אותי לרשע הוא, שהוא תמיד מכאיב וזהו? תקשיב, לטיפולי שורש הוא מומחה. קוסמטיקה, סתימות, כתרים וזה, תבוא אליי, הכל בסדר. והבודה הוא רופא של טיפולי שורש. הבודה הוא רופא של טיפולי שורש. ולכן ללכת אל הבודה זה ללמוד טיפול שורש. אז זה להכיר את השורש, להכיר את התודעה. אנחנו עובדים ברמת המנגנון. אנחנו לא עובדים ברמת הסימפטומים. אנחנו עובדים ברמת המנגנון. מה בונה, מה רואה, איך רואה, איך הדברים נבנים, איך דוקה נוצרת, ואיך אפשר לשים קץ לדוקה. אז אם אנחנו מבינים שאכן זה כך, אנחנו יכולים ללמוד איך לאמן את התודעה. זה מה שאנחנו עושים כאן. זה מה שאנחנו עושים כאן. איך לאמן את התודעה, איך להכיר אותה, איך לימן אותה, איך להפיק ממנה, איך לעבוד איתה בצורה מיטיבה ומשחררת. כי אם תודעה מאומנת, תודעה מיומנת, היא יכולה לשרת אותנו במקום שאנחנו נהיה משועבדים לה. בעזרת תודעה מאומנת, בעזרת תודעה מיומנת, אנחנו יכולים להתחיל לגעת במקומות של קושי וכאב בחיינו. ואם דוקה, אם דוקה פירושה מה שקשה, אחד הפירושים של דוקה זה מה שקשה לשאת בו או לשאת אותו, להחזיק אותו, אחד הפירושים, אז כל האיכויות שאנחנו מפתחים כאן, סאטי, תשומת לב, סבלנות, כל האיכויות שאנחנו מפתחים במהלך האימון שלנו והתרגול, כן? זה אפשרות, זה מאפשר לנו את האפשרות לשאת את המקומות, מקומות הכואבים האלה עם חמלה, ולא עם התנגדות שרק מעמיקה ומייצרת עוד סבל. וכשהתודעה שלנו מאוזנת, שהתודעה שלנו מאומנת, שהתודעה שלנו מיומנת, שאנחנו עומדים לראות עד כמה היא גמישה, עד כמה היא יכולה ללמוד, עד כמה היא יצירתית, עד כמה אנחנו יכולים ללמוד, ממש להישען על ההכרה, על ההכרה הזו, ועל המיומנות הזו, על האיכויות המופלאות האלה, בצורה מיטיבה, מיומנת ומשוחררת, כן? אנחנו יכולים להתחיל ללמוד, אני חושב, מחדש, להעריך את השפע של החיים, את היופי שלהם, וליהנות מהם. כי על תודעה מאוזנת, על תודעה מאומנת, על תודעה מיומנת, לא צריך להגן עם חומות ומבצרים. והפרדוקס, זה לא פרדוקס, אבל כתבתי את זה ככה, הפרדוקס הגדול הוא שדווקא אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות מי שאנחנו, לחגוג את האני שלנו, את האינדיבידואליות שלנו. להיות כפי שאנחנו, להרשות לעצמנו להביא לידי ביטוי את האני שלנו. את האני שלנו מתוך ידיעת, מתוך ידיעה בהירה וברורה של המבנה הזה, כן? של המהות שלו, של הריקות שלו, אם אתם רוצים. דווקא אז אנחנו יכולים ממש לחגוג אותו, ולחגוג אותו באופן יצירתית. אנחנו לא צריכים לגונן עליו כל כך, כי אנחנו מבינים שאין בעצם על מה לגונן. ולכן אנחנו יכולים להיות במלואינו, ממש במלואינו בכל רגע ורגע. נסתכל על המורים הגדולים, אני יודע מה, דלאי למה למשל, כן? מה שנראה שם זה ממש פתיחות, זה ממש סקרנות, שמחת חיים, הוא כמו ילד. הוא ממש כמו ילד, מתלהב כזה, וזוכה. חושב על עוד אנשים שאני מכיר ככה. יש שם איזה מין איכות ילדית, לא ילדותית, ילדית, כן? שמאפשרת להיות שם, להיות שם עם כל הקושי, עם כל הכאב, עם כל האחריות, עם כל מה שמתבקש, עם כל מה שנדרש, כן? אבל לא לאבד את זה. ושוב, כשאין על מה להגן, כשלא צריך להסתיר את הצדדים אולי הקשים, הלא מחמיאים באישיות שלנו, אפשר להבין שזו רק אישיות, כן? זה גם מבנה שנוצר, מבנים שלמים שנוצרים במשך חיים שלמים, אבל המהות היא לא רק המבנה הזה, שבאיזשהו מקום אנחנו הרבה יותר, הרבה יותר רחבים, עמוקים, לא יודע, כל שם תואר שתרגישו שמתאים, אנחנו לא רק המבנה הזה, לא רק האישיות התפקודית הזו. כן? אז אפשר להסיר את המגננות ולחיות את החיים במלואם כפי שהם. אני תמיד מספר את זה, מי ששמע, אז ישמע את זה עוד פעם. אג'אן סומדו זה אחד המורים הבכירים במסורת של נזירי היער, המערביים. כן? תמיד אומר, שמעתי אותו פעם, אבל הוא תמיד אומר משפט שאומר, מורה של מורים, באמת אדם הרגעה רוחנית מאוד מאוד מפותחת. תמיד אומר, יש לו איזה מין, הוא אומר, אני על האישיות שלי לא סומך. אני על האישיות שלי לא סומך. למדתי לא לסמוך. האישיות שלי קשה לה עם ביקורת. אני קם משיחת דרמה, ואם אני לא רואה את העיניים ככה או מה שזה, אז האישיות שלי מחפשת את המערה הקרובה להתחבא בה. אבל אני על האישיות שלי כבר לא סומך. אז אנחנו יכולים גם לרקוד עם האישיות שלנו. זה בסדר. בסדר, אוקיי. אבל זה לא רק. האישיות היא כזו. יש לה גם צדדים יפים. ולחיות כך זה לטעמי השחרור שעליו מדבר הבודה, להבנתי. לחיות כך זה לראות, ממש להסתכל על שלושת המאפיינים האלה של הקיום באור אחר. ואז הניטשה, כל הניטשה היא פשוט הזמנה להרפתקה חדשה. לעניין, לסקרנות, להפתעה, להשתאות, לפליאה. אז הניטשה, מבט כזה, עיניים כאלה של הניטשה יכולות להראות מראות כאלה דרך הסתכלות כזו. אנטה זה החיבוק הגדול של העולם. החיבוק הגדול של כל מה שסובב אותנו, כל מה שמקיף אותנו. אנשים אחרים, טבע, מה שאתם רוצים. זה לא הקיבוץ, אני מול. אנטה יכול להתפרש, כן? יכול להיראות. להסתכל על אנטה מבעד לעיניים האלה, דרך ההסתכלות הזו. החיבוק הגדול של העולם. ודוקה, כמו שאמרתי, היא פשוט התזכורת החוזרת להתעורר. להתעורר למה? להתעורר לזה. להתעורר לאפשרות להכיר, לאמץ, לעבוד עם דרכי התבוננות אחרות, דרכי הסתכלות משחררות. אז הבחירה היא בידינו, זה הפוטנציאל העצום של הדרך הזו, אבל גם האחריות מוטלת עלינו. בחירה ואחריות. המילים האחרונות של הבודה, גם את זה אתם מכירים, היו אתם האי של עצמכם. היו אתם האי של עצמכם. אור של עצמכם. לא משנה לאן אנחנו לוקחים את זה. זאת אומרת, מצד אחד הצעה באמת רדיקלית, מצד שני אחריות. ושוב, לטעמי, אין דרכים משחררות יותר להסתכל על עצמנו, להסתכל על העולם, על החיים. אני רוצה לקרוא ציטוט אחד או שניים מאוד מאוד יפים. שניים, יש לנו עוד 10 דקות. לא ארוכים, אבל שווים. הציטוט הראשון הוא של ניסרגדטה, שרי ניסרגדטה, אחד ממקורות ההשראה העמוקים שלי, של רבים אחרים. לא היה בודהיסט, אבל היה בפירוש אדם ער להבנתי, שאומר כך. הוא אומר, הגודל שלי נוגע באצבע. שתי האצבעות נוגעות וננגעות. כשתשומת ליבי מתמקדת באגודל, האגודל הוא המרגיש, והאצבע היא העצמי, אני העצמי. הסט את מוקד תשומת הלב והיחסים מתהפכים. אני מוצא שבדרך כלשהי, על ידי הסטת מוקד תשומת הלב, אני הופך לדבר שבו אני מביט וחווה את סוג התודעה שלו. אני נהיה העד הפנימי לדבר. ליכולת הזו להיכנס לנקודת מיקוד תודעה אחרת, או דרך ראייה אחרת, אני אומר את זה במילים שלנו, דרך ראיית אחרת, נקודת מיקוד תודעה אחרת, אני קורא אהבה. קרא לזה איך שתרצה. האהבה אומרת, אני הכל. הכל. החוכמה אומרת, אני לא כלום. בין שתיהן זורמים חיי. דרכי הסתכלות, אגודל ואצבע. כאן או כאן. הציטוט השני שאיתו נסיים זה של אג'אן צ'ה, שאומר כך: באופן מסורתי דרך שמונת הנתיבים נלמדת כשמונה צעדים, כמו הבנה נכונה, דיבור נכון, ריכוז נכון וכדומה. אך דרך שמונת הנתיבים האמיתית נמצאת בתוכנו. שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים, לשון וגוף. שמונה הדלתות האלה הן הדרך כולה, ומי שצועד בה הינה התודעה. דע את הדלתות הללו, חקור אותן, וכל התופעות יתגלו בפניך. ליבה של הדרך הוא כל כך פשוט. אין צורך בהסברים ארוכים. חדל להיצמד לאהבה ולשנאה, ולמד לנוח עם הדברים כפי שהם. זה כל מה שאני עושה בתרגול האישי שלי. אל תנסה להיות משהו. אל תנסה להפוך למשהו. אל תהיה מודט. אל תהפוך למואר. כאשר אתה יושב, רק שב. כאשר אתה הולך, רק לך. אל תאחז בשום דבר ואל תדחה שום דבר. זה נכון שקיימות טכניקות רבות של מדיטציה לפיתוח ריכוז וסוגים שונים של תובנה. אך כולן מסתכמות בדבר אחד. רק לאפשר לדברים להיות כפי שהם. עשה את הצעד לכאן, למקום הקריר הזה. ניבנה מתורגמת גם ככיבוי, כרות. עשה את הצעד לכאן, למקום הקריר הזה, שבו אין יותר מאבק. מדוע שלא תנסה? האם אתה מוכן לאתגר? אז בואו נשב רגע אחד או שניים. תודה על ההקשבה.